אנחנו באמצע דף סמך ובא מודבט בבבא מציע, הדף שלנו סמך זין, ננסה להדביק את הקצב למרות שזה דף קצת מסובך היום. ההוא גברה היה אותו איש תזמן לערה לחברי באחריות. הוא מכר את האדמה והוא רשם אחריות כרגיל, הוא כותב לו, אם יבואו לתקוף אותך על האדמה הזו, יתנו שבאמת אני לא הבעלים האמיתיים, אז אני לוקח אחריות, אני אשלם לך. אני לוקח אחריות על המכר הזה. אמר לי, התערבו למיני, אז הקונה... באחריות, הוא אומר שאם יתברר שאני גזלתי את השדה הזה, אז אני אשלם לך. אם יתברר שאני לא הבעלים האמיתיים, אם בסוף יהיה בעיה בקניין הזה, יאמרו, זה לא היה שלו, הוא לא יכול למכור לך, אני לוקח אחריות, אני אשלם לך. אני לוקח אחריות שאני מעביר לך את השדה הזה. עכשיו, הקונה שאל את המוכר, התערפו לימיני, אם בסוף יקחו ממני את האדמה הזו, מגביד לי מידי דית, בעצם אתה רק צריך לתת לי מבחינת ההלכה בינונית, נכון? ישנו רמות של תבועה, יש תבועה זיבורית, גרועה, ישנו בינונית, יש לנו עידית טובה, וישנו עידי עידית, א', 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 כן? אז הוא שאל אותו, אם יקחו ממני את האדמה, האם אתה תשלם לי מעידי עידית, מהכי טוב? דעית לך, אמר לי, אז המוכר ענה לו, מעידי עידית לא מגבינה לך, דבינה למי קמקמי. הכי טוב אני לא אתן לך, אני צריך את זה אצלי, אני לא יכול לתת לך את הכי טוב, אלא מגבין עליך מעידית, אחרים דעית לי. אני אשלם לך מהצבועה הטובה, השדה האחר הטוב שיש לי, לא הכי טוב, הכי טוב אני צריך לשמור לי, אבל אני אתן לך מהטוב. לסוף, תרפו המיני. בסוף, באמת, באו, לקחו ממנו את השדה. אז התברר שבאמת השדה לא הייתה שלו, הוא לא יכל למכור את זה, לקחו את זה ממנו. עת הביטקה, שקי לידי עידית. בא שיטפון של מים, והרס לו את הכי טוב, את האלף אלף אלף שהיה לו. סבר הפאפה למימר, מעידית אמר לבי קיימה. אז הפאפה חשב לפסוק, הרי הוא הבטיח לו מעידית. מסחורת אלף, הוא אמר שהוא ישלם לו. אז זה שהאלף אלף אלף שלו, שהוא חשב לשמור לעצמו, נשתף, זה בעיה שלו, אבל הוא כן הבטיח לו אחריות, בעידית, למרות שמבחינה הלכתית הוא רק חייב אחריות בבינונית, הוא הבטיח לו אחריות בעידית. אמר לרב אחא מדיפתי לרבינה, ולמה לי שהמוכר יטען חזרה, כי אמרי לה, נח מגבינה לך, דהה וידי עידית קיימה, מתי אני התחייבתי לתת לך מהסחורת א', כשעוד היה לי א', 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 על דעת זה הסכמתי. השתה קיימה לעידית במקום מידי עידית. ועכשיו, שכבר אין לי את הסחורה א', 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 אז אני אמרתי לך, אני רוצה לשמור את הסחורה הכי טובה לעצמי, עכשיו הסחורה הכי טובה זה העידית, שישלם לו מהבינונית. אז הוא הראה ש... יש מציאויות שלמרות שהמציאות השתנתה, ואני בהתחלה התחייבתי על עידית, אבל אני גם הראיתי שאני רוצה לשמור לעצמי את הכי טוב. חשבתי שהעידית זה לא הכי טוב שלי. עכשיו התברר, אחרי השיטפון הזה, העידית זה כן הכי טוב שלי. יש לי זכות לומר, עכשיו אני כבר לא נותן לך עידית. רב בר שבא, הווה מזיק בי רב כהנא זוזי. רב בר שבא, לבא כסף מרב כהנה, הוא היה חייב לרב כהנה כסף. אמר לי, אז רב בר שבא אמר לרב כהנה, היא לא פרנה לך ליום פלוני, קווי מהי חמרה. קח את ה... יש לי פה 10 חביות של יין, אם אני לא משלם לך עד אותו יום, תיקח 2 חביות מפה תמורת הכסף שאני חייב לך. סגרו עסקה. עכשיו, תזכרו, במשנה שלנו, היה לנו מקרה דומה. אם אני לא משלם לך עד 3 שנים, השדה הזאת תהיה שלך. ושם אמרנו, השדה שווה הרבה יותר, אסמכת לא קניה. פה הוא אמר לו, אם אני לא משלם לך עד זמן פלוני, קח 2 חביות. עכשיו, סבר רב פאפה למימר, כי אמרינן אסמכת לא קניה, הני מילי בערה דלב לסבוני קיימה. רב פאפה חשב מתי אני אומר אסמכת לא קניה? אני אומר את זה בקרקע. קרקע זה דבר שבן אדם רוצה לשמור לעצמו, לא רוצה למכור את השדות שלו. אז אני אומר, מאחר ואני יודע שסתם כך הוא לא רוצה למכור את זה, אז כשהוא אומר כזה דבר, אם אני לא אשלם לך עד תאריך פלוני, קח את השדה שלי, הוא לא יתכוון. אבל חמרה כיוון דלזבוני קאי, כזוזי דמי. ביין, מאחר זה עומד למחר, אולי זה כמו כסף. אמר לרבון הברית רב ישוע לרב פאפה, הכי אמרין על משמי דה רבא. כל דאי לא קני. רבא לימד אותנו, מתי שבן אדם אומר דאי, אם, דאי הכוונה היא כמו אם אני לא אשלם לך, אם כך וכך, אז זה לא קניין. כי האדם גילה שהוא בעצם הוא כן רוצה, הוא לא רוצה לתת לך משהו אחר. הוא רוצה לשלם לך את הכסף. כן, ברור? אומרת הגמרא, אז עכשיו ישנו הגדרה שאסמכת כולל כל מקרה שאני אומר אם אני לא אצליח לעשות דבר מסוים. כי בכל מקרה שאני אומר אם אני לא אצליח, אני בעצם רוצה כן להצליח. אני לא רוצה לתת לך את החפצים, לא רק בקרקע, גם בחפצים. וזה הכל כלול בגדר של אסמכת. ראינו מחלוקת, אנחנו די נוקטים שאסמכת לא קניה והקניין לא חל. אמר רב נחמן, השתדה אמור רבנן אסמכת לא קניה, הדרר והדרפאירי. רב נחמן עכשיו נמד על דין חדש. אנחנו אומרים שאסמכת לא קניה. אז עכשיו שהאסמכת לא קניה, אז אנחנו בבית דין נכריח את האדם להחזיר את האדמה. אנחנו אומרים לו, אין לך זכות לקחת את האדמה. למרות שהוא אמר לך, אם אני לא משלם לך, קח את האדמה, תחזיר לו את האדמה. זה לא קניין. וגם כן תחזיר את הפירות שאכלת. בסדר? הדרערה והדרפרי. שואלת הגמרא, למימא דסבר רב נחמן מכילה בתות לא הוי מכילה? אנחנו מבינים שהרי כשהבן אדם אומר לו, תיקח את האדמה, מה הוא מתכוון? קח את האדמה, תאכל את הפירות. אחרי חודש, אנחנו בבית דין מתפרלנו מה קרה, אנחנו אומרים לבן אדם, האדמה היא לא שלך. הוא לא, זה לא קניין. אבל כל החודש הזה, שהוא היה באדמה והוא אכל את הפירות, האדם חשב, בסדר, אין לי ברירה. אז הוא מחל על הפירות בטעות. עכשיו, במקרה כזה, רב נחמן הרגע אמר לי, אני מכריח אותו להחזיר את הפירות. מכילה בטעות זה לא מכילה. כך אנחנו מבינים מזה. למימא, אם אתה מתכוון לומר שרב נחמן סובר, מכילה בטעות לא הוי מכילה? והאיתמר, הרי אנחנו למדנו, ואנחנו נראה בסוף הממרה הזו, שרב נחמן סובר שמכילה בטעות זה כן מכילה. מה ההוכחה לזה? בוא נראה. המוכר פירות דקל לחברו. בן אדם אומר לחבר שלו, תשמע, יש לי פה דקל, שנה הבאה הדקל הזה יוציא פירות, אתה רוצה לקנות? אני אתן לך מחיר טוב. אז הוא מוכר לו דבר שלא בא לעולם. הוא מוכר לו פירות דקל, הפירות שעוד לא גדלו, הוא מוכר לו. עכשיו אומר, ישנו מימרה, אמר רב הונה, עד שלא באו לעולם יכול לחזור בו. כל עוד שלא גדלו התמרים, כל עוד שלא גדלו הפירות, כל עוד שזה דבר שלא בא לעולם, הקניין לא חל, והוא יכול לחזור בו מהמקח. כי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אי אפשר לעשות כזה קניין. אתה לא יכול לעשות קניין על משהו שלא פה. מי שבאו לעולם, אין יכול לחזור בו. ברגע שיש לי פירות פה, אז כבר יש פה משהו. אז אני קיבלתי כסף על הפירות האלה. אני כבר לא יכול לבטל את המקח. אז שוב, ישנו כלל שאי אפשר לעשות קניין על דבר שלא בא לעולם. הפירות האלה עוד לא פה. שילמת לי, אבל הפירות עוד לא שלך. אז רב הונא אומר, כשהפירות גדלים אבל, עכשיו שיש לי תמרים על העץ, אז זה כן יהיה שלך. כן? שילמת כסף. האם הפירות יהיו שלך? לא. אבל כשהם גדלים זה נהפך להיות שלך. עכשיו אתם שלם, עכשיו, האם זה שלך? כל עוד שזה לא בא לעולם, זה לא שלך. אי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. ברור? אוקיי.
צריכים גשם.
אבל מה שרבון החידש זה שברגע שזה גדל, אז זהו. אז הקניין חל.
הבנתי את האמור. אז זה מה שאני חושב שבמסגרת שלנו.
ורב נחמן אמר, אף מי שבאו לעולם יכול לחזור בו. רב נחמן אומר, הבן אדם תמיד יכול לחזור בו, גם כשיש כבר פירות, כן? הוא יכול לחזור בו. למה? כי אין אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם. ממילא כשאתה שילמת לי את הכסף, לא היה קניין. עכשיו שיש את הפירות, יש פירות. אני חייב לך כסף ויש פירות. אבל הפירות לא נהפכים להיות שלך עכשיו. כשאתה שילמת לא חל קניין, ממילא לא חל. אין קניין. אז גם עכשיו שיש פירות אין קניין. זה מה שרב נחמן אומר. עכשיו, אומרת הגמרא, ואמר רב נחמן עכשיו, אחרי שרב נחמן אמר, בעצם אין פה שום קניין, הוא הוסיף ואמר, מודינה, אבל מה שאני כן מודה, דאי שמית ואכיל, אם הבן אדם חטף פירות, אתה באת אליי לשדה, כתבת תמרים, התחלת לאכול. כן? אתה חשבת שזה שלך. עכשיו שאכלת, אז אני מודה, אמר רב נחמן, לא מפקינן מיני. אי אפשר לקחת ממך חזרה. אני לא יכול לומר לך, שמע, המחיר של תמרים עלה, שלם לי עכשיו, אני אחזיר לך את הכסף, זה לא הולך. יש פה איזשהו גדר שברגע שאכלת, אז אני לא יכול להוציא ממך, כי כל עוד שאני לא החזרתי לך את הכסף, אז אני אומר, יש פה מחילה, אני חושב שהפירות שלך, התמרים שלך, אתה חושב שהתמרים שלך, מבחינה הלכתית הם לא שלך. אחר כך כשמתברר לי שהם לא שלך, אני אומר, רגע, תפסיק לאכול לי את התמרים. הנה הכסף, תשאיר לי את התמרים שלי. אין פה קניין, לא מעוניין. אבל מה עם מה שאכלת כבר? אז אני מחלתי בעצם. אני לא ידעתי שאני מוכל, זה מחילה בטעות. אז פה רב נחמן אומר, שכשיש לי מחילה בטעות, זה שמי מחילה, זה חל. אז רב נחמן אמר, מודינא דשמיט ואכיל לא מפקינן מיניה. אני מודה שאם הוא תפס ואכל, לא נוציא ממנו. אז עכשיו השאלה היא, מקודם רב נחמן אמר במקרה של אסמכתא לא קניא, הוא אמר, אם אסמכתא לא קניא, אז תחזיר גם את הפירות. זאת אומרת, אין מחילה בטעות. כן? עכשיו רב נחמן אומר, אתה לא צריך להחזיר לי את התמרים שאכלת, כי יש מחילה בטעות. איך זה מסתדר? כן? למה באסמכתא לא קניא בקרקע אני אומר, תחזיר את הפירות, כי אין מחילה בטעות, ופה אני אומר, אתה לא צריך להחזיר את הפירות שאכלת, כי יש מחילה בטעות. מחילה בטעות שמי מחילה. עונה הגמרא, התם זביני, הכה הלוואה. כשהבן אדם מכר את הדקל לחברו, אז שם אני אומר, מחילה בטעות שמי מחילה, אני לא יוציא את זה ממנו, הרי מכרתי לו בעצם את הפירות. מכרתי לך את הפירות שעל הדקל. באסמכתא לא קניא, מה קרה פה? לא מכרתי לך את האדמה. אני לקחתי ממך הלוואה. אני אומר לך, תשמע, אם אני לא אשלם לך, עד סוף 3 שנים, קח את השדה הזו. זה הלוואה. ביסוד אני לא רוצה לתת לו בכלל את האדמה. לא את האדמה ולא את הפירות. אז המחילה בטעות מבוססת על מצב שאני בכלל לא רוצה לתת לך כלום. אז אני אומר, מחילה בטעות לא שמי מחילה. במקרה של מחר, אני רציתי לתת לך את הפירות. יש יותר היגיון, גם שטעיתי, זה היה מחילה בטעות, אני אומר ששמי מחילה. ברור? אוקיי. אמר רבה. עכשיו אנחנו נתמקד בסוגיה הזו של מחילה בטעות. בסדר? יש לנו הגדרה. במקרה של הלוואה, מחילה בטעות, לא שמי מחילה. אתה לא רוצה לתת לו כלום בעצם. אין לך את הכסף, אז הוא לוקח את הקרקע, אז אני אומר, מחילה בטעות לא שמי מחילה. במקרה של מחר, רב נחמן לימד אותנו, מחילה בטעות, שמי מחילה. עכשיו, רב אומר ככה, הוי יתיב נקמיד רב נחמן, אני ישבתי לפני רב נחמן, כשהוא העביר את ההלכה הזו, והוא אמר שמחילה בטעות, שמי מחילה, זה מחילה טובה. הוא בא אלו טובי, הונאה, רציתי להקשות עליו מהדין תורה של הונאה, שהתורה הרי אומרת, אם אני מוכר לך שקית חלב ב-10 שקל, אז התורה אומרת, אתה צריך, אני מחזיר לך את ה-10 שקל ואתה מחזיר לי את השקית חלב, המחר בטל. אתה מחלת בטעות, אתה רואה שהתורה לא מקבלת את הדין הזה מחילה בטעות שמי מחילה. זה מה שרציתי להקשות עליו, ועודיק, והוא שם לב, הוא דקדק, הוא שם לב שאני הולך להקשות עליו, ומיד ענה לי, לפני שהספקתי להקשות עליו, חזית הניילונית. תסתכל מהמקרה של איילונית. מה זה איילונית? אייל זה בהמה זכר שלא יכול להביא ילדים לעולם. אז אישה שהיא כמו זכר, אישה שאין לה סימנים של אישה, היא נראית כמו אישה, יש לה שיער ארוך, אבל היא לא מתפתחת בדיוק כמו אישה, היא לא מצליחה להביא ילדים לעולם, ויש לה בעיה הורמונלית, יש לה בעיה בגוף שלה, אז היא נקראת איילונית. עכשיו, יש מציאות שבן אדם מתחתן עם אישה, הוא מתחתן איתה כשהיא צעירה בת 15, לא כל כך ניכר שהיא לא מתפתחת כמו בחורה, עוברים כמה שנים, ופתאום מתברר שהיא לא מתפתחת, היא לא, יש לה בעיה, והיא איילונית. אז יש דין ש...
אבל זה לא אסור להתחתן איילונית.
זה לא אסור, זה ניסור, זה רק הוא לא מצליח, הוא לא יקיים פרורו, אז זו הבעיה. ויש פה גם עוד גדר שאנחנו אומרים זה מקח טעות. כשהוא התחתן איתה, כל אדם שמתחתן זה על דעת שהוא יביא ילדים לעולם, והיא לא יכולה מבחינת טבעית, היא לא יכולה להביא ילדים לעולם. אז במקרה כזה אנחנו אומרים הנישואין בטלים, הוא לא צריך לשלם לה אפילו כתובה, כי לא על דעת זה הוא התחתן. ויש עוד דין, הוא לא צריך להחזיר לה את הפירות. למה הוא לא צריך להחזיר לה את הפירות? אז רב נחמן טען, זה ראיה, למה הוא לא מחזיר את הפירות? כי זה מחילה בטעות. כל השנים שהם חיו יחד כמו זוג, הסכימה שהוא אכל את הפירות כי חשבה שהם נישואים. אחר כך מתברר למפרע שאף פעם לא אכל הנישואים פה. זה מחילה בטעות. אז כשאני רציתי להקשות עליו מהדין דאורייתא שלא נאה, עוד לפני שהספקתי להקשות, הוא אמר לי, תסתכל מהמקרה של איילונית. אז הוא כבר ענה לי. אז אומרת הגמרא, מה הייתה השאלה שלי? רב המסביר, והרי הונאה דמחילה בטעות היא, ולא אבי מחילה. אני רציתי לשאול, איך אתה אומר לי שמחילה בטעות שמי מחילה? הרי בהונאה זה מחילה בטעות. הבן אדם כשהוא משלם על עסקית חלב, הוא חושב שזה המחיר, הוא מוכל בטעות, הוא לא יודע. אז זה מחילה בטעות, ובכל זאת התורה אומרת, זה לא מחילה. ועודיק, והוא... שם לב שאני הולך להקשות, והוא ענה לי, חזית הניילונית, תסתכל מהאיילונית שאני צודק, הרי איילונית דמחילה בטעות, היא באה במחילה, שהיא כל השנים נתנה לו לאכול את הפירות בטעות, והדין הוא שזה מחילה, דתנן, שהמשנה אומרת, הממאנת, ילדה שהתחתנה קידושין רבנן, אבא שלה מת, אז מדורייתא כבר אין מי שיכול להשיא אותה, החזל התקינו שילדה שאבא שלה מת, אז האח שלה ואמא שלה הם יכולים לחתן אותה. אנחנו לא רוצים שמתוך העוני תצא לזנות, אז חז"ל אפשרו למשפחה להשיא אותה. יש שידוך טוב, מחתנים אותה. היא בת שבע, חיתנו אותה. עכשיו, תחשבו, זה עשו את זה הרבה בזמן מסעות הצלב. רצחו יהודים על ימין ועל שמאל, פחדו מה יעשו עם הבנות הקטנות, אז היה לקחו בחורים בני 18, אמרו, הנה ילדה בת שבע תתחתן איתה. גם עשו את זה במדינות ערב. איפה שהערבים היו לוקחים את הבנות הקטנות לערבים אחרים, אלא אם כן היא הייתה נשואה. אז היו מסיעים אותם. היו לוקחים ילדה בת שלוש או בת חמש, עשו את זה אפילו לפני 50 שנה. בכל מיני מדינות איפה שהיו בעצם מכריחים את היהודים להתאסלם, אז לקחו את הילדות הקטנות והיו מסיעים אותם. בגיל שלוש, בגיל חמש, היו מחתנים אותם. אם האבא היה חי, אז היה קידושין דאורייתא. הם לא היו חיים יחד. הילדה הייתה גדלה אצל ההורים, שלה הייתה נשואה, גדלה אצל ההורים עד שהייתה בת 12, 15, עד שהייתה נשואה גדולה, אז היא הייתה הולכת לגור עם החתן. והחתן הרבה פעמים היה גר לידם. אבל עשו את זה להציל את הבנות, שלא יחטפו אותם המוסלמים. אז התורה, החז"ל ראו שיש זמנים שלטובת הילדה, אנחנו צריכים לאפשר למשפחה להשיא אותה. בזמן מסעות הצלב רצחו המון יהודים, מי ישיא את הבנות שלהם? אנחנו לא רוצים שהם יצאו להפקרות. המשפחות בו נראה. חז"ל התקינו לכל מיני מצבים שהאבא, גם כשהאבא לא נמצא, כשאבא נמצא מדאורייתא יכול לחתן אותה עד גיל 12. כשאבא לא נמצא ומת, אז האח, האמא, הם יכולים להשיא אותה. אבל זה לא קידושין דאורייתא. מדאורייתא אין פה כלום. אז ממילא חז"ל גם נתנו לילדה אופציה לבטל את זה. זה נקרא מיעון. שכשהיא מגיעה לגיל 12, היא יכולה לומר, תשמע, לא רוצה. ואז ממילא, מה שהיא בעצם אומרת זה, מה שהם עשו, הם לא עשו בשבילי משהו טוב. אני לא רוצה להיות אישה שלך. ואז היא יוצאת. אנחנו אומרים שהיא מתברר למפרע שהיא אף פעם לא הייתה אשתו. כי הרי רבנן קבעו את זה, אבל רבנן נתנו לה אפשרות לבטל את זה. זה מיעון. אז הממאנת, ילדה שמיינה, ילדה שאבא שלה מת, האמא והאח הסיעו אותה, והיא מיינה. והשנייה, יש לנו דין עריות. בן אדם אסור להתחתן עם כל העריות שכתובים בתורה. יש לנו עוד שלב שחזל הוסיפו. שניות, זה מה שנקרא שניות לעריות. חזל הוסיפו עוד קרבה. שלב הבא. אז במקרה כזה, שגם כן, הקידושין לא חלים, הוא צריך לשלוח אותה. והאיילונית, הסברנו מה זה איילונית, אחרי שהוא התחתן, אחרי כמה שנים התברר שהיא כבר לא, היא לא ראויה לילדים, בכל המקרים האלה, כשהבעל מגרש אותה, אין להן לא כתובה, הוא לא צריך לשלם לה את דמי הכתובה, ולא פירות, הוא לא צריך לשלם את כל הפירות שהוא אכל כל הזמן. היא הייתה הבת של רוטשילד האילונית הזו, היא הביאה לו אדמות שכל שנה הוא היה מקבל רווח מהקרקע הזה, פירות, הוא היה מקבל כמה מיליוני דולרים. עכשיו שמתברר שהיא האילונית, הוא אומר לה, סליחה גברת, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, אני לא צריך להביא ילדים לעולם איתך. מתברר שהקידושין אף פעם לא חלו, בכל זאת הוא לא צריך לשלם חזרת הפירות. אז זה ההוכחה שרב נחמן רצה להביא, שפה יש מחילה בטעות וזה חל. אז הוא לא צריך לשלם לפירות, ולא מזונות, ולא בלעות, מה שבלו הבגדים שלה בזמן הנישואין. אז זה ההוכחה שרב נחמן רצה להביא. אומרת הגמרא, ולא היא. בעצם שניהם לא צודקים. גם רבא וגם רב נחמן אין להם הוכחה טובה. לא עונאה הביא תיובתא, ולא איילונית מסייע לה. המקרה של הונאה, זה שהתורה אומרת בהונאה המקח בטל, זה לא הוכחה שמחילה בטול, לא שמע מחילה, וזה שבאיילונית אתה לא צריך להחזיר את הפירות, אתה שומר את הפירות, זה לא הוכחה שמחילה בטול, שמי מחילה. הונאה דמחיל גבי. איפה אנחנו? סליחה. לא עונה ותיובתא, לא עונה מסייע לה. לא עונה תיובתא, עונה זה לא הוכחה נגד מחילה בטעות, עונה זה לא תוכיח נגד רב נחמן, זה לא ידע דיתא עונה דמאכיל גבי, הוא לא ידע. מה קורה בעונה? אני מוכר לך שקית חלב ב-10 שקל, אתה בכלל לא יודע שהמחיר הוא מופרז. אז זה שהתורה אומרת המקח בטל, זה לא כי מחילה בטעות לא שמי מחילה. אין פה מחילה בטעות. אתה לא חושב שאתה מוכל. אתה חושב שהמחיר הוא הוגן. אז אין לך שום מחשבה למחול. זה לא מחילה בטעות. אז זה לא מוכיח שמחילה בטעות לא שמי מחילה. כן? ולא איילונית מסייע לי. והמקרה של איילונית זה גם לא סיוע למושג שמחילה בטעות שמי מחילה. תניחה לה דטייפו קלש מה דיישות, שהאישה כל עוד שהוא אוכל את הפירות שלה קוראים לה נשואה, והאישה תמיד שמחה שמחשיבים אותה אישה נשואה. זה לא נעים להסתובב בת 40 רווקה, זה יותר נעים להסתובב נשואה. אז נכון, הוא אוכל את הפירות שלה, נכון, בעצם יתברר שכל השנים האלה הם לא היו נשואים, אבל שווה לה. היא שמחה שיש לה את השנים שקוראים לה נשואה, אז זה לא מכילה בטעות. זה לא אותו דבר כמו מקרה קלאסי שאני מוכל, אילו הייתי יודע, לא. פה גם אם אתה יודע, טוב לה מאוד שהמצב נשאר כאן, זה לא נשאר מכילה בטעות. הלאה. עכשיו... אנחנו נביא עוד מקרה שזה גם קשור למה שדיברנו קודם. איפה הסוגיה התחילה? דיברנו על מקרה של הסמכתה, ורב נחמן אמר שכשה... בוא נראה. רב נחמן אמר לנו שאנחנו אומרים הסמכתה לא קניה, גם הפירות חוזרות. במקרה של המשנה, אתה לא רק צריך להחזיר את השדה, כשהאדם אומר, תשמע, אם אני לא משלם לך את ההלוואה תוך 3 שנים, אז תיקח את השדה הזו, אנחנו אומרים, השדה שווה הרבה יותר, אתה לא התכוונת באמת, אשמחת לא קניה, בסדר, אבל אם אתה הספקת לקחת את השדה ונהנית מהפירות, אתה צריך גם להחזיר את הפירות, אמרנו, אבנחמן, כן, אז זה זה היה מקור לכך שמחילה בטעות לא שמי מחילה במקרה של הלוואה. מחילה בטעות שמי מחילה במקרה שמקח וממקח. אז עכשיו אנחנו מביאים עוד מקרה בנוגע לזה. הייתה אישה אחת, היא אמרה לאיש אחד, ואמרה ללהו גברה, זיל זבן לי ערה מקריבי. תעשה לי טובה, יש לי קרוב משפחה, אתה תלך ותקנה לי את האדמה מהקרוב משפחה הזה. אז השליח הולך, אזל, זרנה, הוא קונה בשבילה את הקרקע. בזמן הקניין, אמר לי, אז המוכר אומר לשליח הזה, המוכר תזכרו, הוא קרוב משפחה שלה. היא אומרת לשליח, תקנה מהקרוב משפחה שלי. אז הוא אומר לשליח שקונה בעד האישה, תשמע, אני מוכר לה, אבל אני רוצה דבר אחד. יהבו לי זוזי, אם בסוף יהיה לי מספיק כסף, מהדרת לניה לי. אני רוצה שהיא תחזיר לי את האדמה. כן? עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו נכנסים לקטע בעייתי. כי אם אני מתחייב שאני אחזיר לך כשיהיה לך כסף, אז בעצם אני נותן לך הלוואה. כשאני משלם על השדה זה הלוואה. שנתיים, שלוש זה הלוואה. זה צד אחד בריבית. כי אם אתה תחזיר לי את הכסף, מה יתברר? שעכשיו 10 שנים אני נהנה מהשדה הזה, אני כבר 10 שנים אוכל את הפירות, למה תמורת ההלוואה שנתתי לך של הכסף? זה צד אחד בריבית. ראינו את זה כבר. בסדר. אז עכשיו המוכר אומר לשליח, יהבו לי זוזי מהדרת לניה לי. אני רוצה שאם יהיה לי כסף, תחזיר לי את האדמה. אמר לי, אז השליח אומר למוכר, תשמע, את ונבלה, אתה והאישה הזו נבלה, אחי, אתם קרובי משפחה. אל תדאג, אתם משפחה, תסתדרו. אמר רבא בר אבונה, כל את ונבלה אחי, שמחה דעתי ולא גמר ומקנה. ברגע שאתה אומר משפט כזה, תשמע, אתם משפחה, אל תדאג, אתה תצטרך, תחזיר לך, אז בעצם הוא, המוכר, חושב, טוב, אז אין בעיה, מתי שנרצה, אני אוכל לקבל את זה חזרה. ברגע שהמוכר חושב את זה, אז מתברר שבעצם זה הלוואה. מה? זה לא קניין? הוא לא חושב בעצם להקנות לה את הקרקע, הוא חושב בסדר, בינתיים אני אעביר לה לטפל בקרקע, אבל הוא לא חושב למכור לה את זה. יש פה הרבה מה לדון. אומרת הגמרא, עכשיו, מה יקרה במקרה הזה אם הבן אדם יהיה לו את הכסף? ארא הדרא, אני מבין, לפי מה שרבא בר אבונה אמר, שהמכר לא מכר גמור, ממילא הקרקע תחזור אם הוא יביא את הכסף, אבל פירי מאי, האם הפירות יחזרו גם כן? האם אני אומר, מאחר והקרקע תוכל לחזור, אז מתברר שפה היה הלוואה בכלל, לא היה פה בכלל קניין, אז זה מקרה של ריבית קצוצה אהבו, ויוצאים בדיינין. הרי אנחנו פסקנו לפני שני דפים כמו רבי אליעזר, שריבית קצוצה, כשיש לי ריבית ברורה, אז זה יוצא בדיינין. האם אני מסתכל על המקרה הזה כמקרה של ריבית קצוצה, שאני אומר, היי, זה ברור שזה בכלל לא היה מחר. מה היה לי פה? היה לי הלוואה. אם היה לי פה הלוואה, אז למה נהנית מהפירות? זה ריבית קצוצה. האם אני אומר, אני מסתכל על זה עכשיו כמקרה ברור של ריבית, וממילא הדיינים יכריחו אותה להחזיר גם את הפירות, או דין וכאבק ריבית אבו, או האם אני אומר, לא, 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 לא. סוף כל סוף, הפירות האלה זה לא ריבית ברורה. הרי היה פה מחר. זה שהוא סיב את התנאי בסוף, זה לא הופך את זה למציאות ברורה של הלוואה, עכשיו אני מסתכל לפירות כריבית ברורה, שאני אומר, זה ריבית קצוצה וזה חוזר בדיינים. ריבית קצוצה זה מציאות ברורה שלקחתי ריבית. זה ריבית דורייטה. יש דברים שאני אומר, זה לא בדיוק ריבית, זה כל כך קרוב שחזל הסרוץ, אז זה לא ריבית קצוצה. אז ריבית קצוצה, כשיש לי ריבית ברורה שזה דורייטה, אנחנו פסקנו כמו רבי אליעזר, שזה יוצא בדיינים, שהבטין יכריחו אותך להחזיר את הריבית. אבק ריבית, ריבית שזה רק דרבנן, אז שרק רבנן הסרוץ יש מדורייטה, זה לא אסור, אז זה לא יוצא בדיינים. אז זה אולי הבן אדם עבר על יסוד רבנן, אבל אנחנו לא נכריח אותו להחזיר את הכסף הזה. אז השאלה היא במקרה הזה, איך אני מסתכל על התנאי הזה? האם אני עד כדי כך מקבל את התנאי שאני אומר, פה יש לי ריבית קצוצה, והרי זה לא רק זה, זה צד אחד בריבית. תזכרו, זה רק אם הוא יחזיר את הכסף, מתברר למפרע שעכשיו למה נהניתי מהפירות? כי זה היה הלוואה, אבל מי אמר שהוא יחזיר את הכסף, נכון? אז יש לי פה כמה צדדים. בסוף השאלה היא, כשהוא מחזיר את הכסף, מה יש לי פה? יש לי פה ריבית תורייתא, יש לי ריבית רבנן. אם זה ריבית תורייתא, אז אני צריך להחזיר גם את הפירות. הבטין יכריחו כאן להחזיר את הפירות. עודין מקאבק ריבית אבו, ואין יוצאין, וזה לא יצא בדיינים. זו השאלה. עכשיו, אתם איתי? שימו לב, מי פה ענה את התירוץ? רבא בר אבונה, נכון? רבא בר אבונה אמר, כל עת ונב לאחי, אמר סמכא דעתי. כל מקרה שהבן אדם אומר, תשמע, אתם משפוחי, אז הוא באמת סומך על זה. כן? וממילא הוא יכול לחזור בו. אז עכשיו רבא בר אבונה גם יענה, מאחר והוא זה שפסקנו, הוא גם יענה לנו האם זה ריבית או אבק ריבית. אמר רבא בר אבונה, מסתברא כי אבק ריבית אבו, ואין יוצאין בדיינין. הגמרא תרחיב למה. וכן אמר רבא, כי אבק ריבית אבו, ואין יוצאין בדיינין. עכשיו השאלה היא למה. למה זה אבק ריבית ולא ריבית קצוצה? אמר לאביי לרבא, תזכרו, אביי למד אצל רבא. רבא בר נחמני היה אבא המאמץ של אביי. השם של אביי היה נחמני, רבא בר נחמני אימץ אותו. הוא לא רצה לקרוא לו נחמני, כי זה היה השם של אבא שלו, אז הוא קרא לו אביי. אתה השם של אבא שלי, אשר בך ירוחם יתום, ראשי תיבות אביי. אמר לאביי לרבא, משכנתא מאי, מה זה משכנתא? בן אדם לקח הלוואה, כן? עכשיו, כשהוא לקח את ההלוואה, אני רוצה אחריות על ההלוואה. אז יש לי אפשרות לקחת משכון. מה יתרון במשכון? קודם כל יש לי חפץ. יש לי משהו ששווה כסף שלך. שנית, זה מלחיץ אותך להחזיר לי את הכסף. זה גם אופציה לגבות ממנו.
אתה יכול להשתמש בזה בינתיים.
זה תלוי בתנאי. אנחנו נראה שיש שני סוגי משכנתא. נראה את זה בהמשך העמוד. אז שלישית, ששביעית לא תשמט. כל הלוואה שיש עליה משכון, שביעית לא משמטת. אז, ואנחנו פוסקים אפילו על מחת. בגלל זה תמיד כשאנשים לוקחים ממני הלוואה, אני אומר לו, תן לי משכון. תן לי משהו, לא אכפת לי מה. תן לי משהו משכון, משהו קטן. כי ההלכה היא אפילו על מחת, אפילו לקחת משכון של מחת, אז ההלוואה על 100 דולר, מיליון דולר, זה לא בטל. ככה נראה, טוב.
מה יש לי ממחת? יש דברים שלא אכפת לי.
זה לא משנה.
בסדר, אני ארוויח את המיליון שקל.
זה עניין טכני, זה עניין טכני, שמבחינה הלכתית, אנחנו דורשים מהפסוק ששביעית לא משמט את חוב שיש עליו משכון.
מה היתרון של זה שנותן כסף לקחת מחת?
אין בו את כל היתרונות האחרים. יש לו רק את היתרון שמבחינה הלכתית הוא לא צריך לעשות פוסבול מדורייתא, החוב הזה לא משתמט בשביעית. זה הכל.
החוב, לא משכנתא.
לא, 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 החוב לא משתמט בשביעית. סבבה. אוקיי. אז עכשיו, יש לנו גם מציאות שבן אדם נותן שדה כמשכון. אני לא, אני לוקח ממך הלוואה, אני נותן לך את השדה שלי כמשכון. עכשיו, אם אני לא מגדיר שאתה יכול לאכול את הפירות, ואתה מחליט, אתה שומר על השדה הזו, אתה תאכל את הפירות. איך אנחנו מסתכלים על הפירות האלה? האם אני אומר שאתה אכלת ריבית, זה ריבית קצוצה, אני יכול להוציא את זה בדיינים או לא? זו השאלה שאביי שאל את רבא. משכנתא מאי. במקרה של משכנתא, נתתי את הקרקע כמשכון על ההלוואה, ואתה אכלת את הפירות תוך כדי שהחזקת את המשכון, וזה לא היה מוגדר מראש שתנקה לי מהחוב כי אתה תאכל מהפירות. אתה סתם אכלת מזה. כשאנחנו אמרנו שהקרקע חוזרת, למה הפירות הם כאבק ריבית? משום דלא קצלי, כי לא הגדרנו מראש שאתה יכול לאכול את הפירות וזה הריבית שאני נותן לך. אז אם אני לא הגדרתי מראש, תשמע, תן לי את ההלוואה, אתה בינתיים תחזיק את האדמה ותהנה מהפירות. כל עוד שלא הגדרתי מראש שאני נותן לך את הריבית הזאת, תהנה מזה, תוך כדי שאני נהנה מההלוואה, אז אני אומר לך אותו דבר פה. הכה נמי, גם במקרה שלנו, של המשכנתא, אז גם כן זה אבק ריבית. הכה נמי לא קצלה. כן? אביי אומר, אנחנו הרגע הגדרנו שבמקרה הזה של נבלה, האחות, המקרה של נבלה, האישה נבלה, שהקרוב משפחה שלה אחר כך לקח חזרה את השדה, אז רבה ברבון הפסח מסתבר שזה רק אבק ריבית. מה הסיבה שם? האם הסיבה היא כי היא לא הגדיר לה מראש? תשמע, זה לא היה מוקדם מראש. הקרוב משפחה שלה לא אמר לה, תשמעי, תהני את מהפירות, אני בינתיים אענה מהכסף, אחר כך מקסימום נחזיר לך את הכסף. אילו זה היה מוגדר מראש, זה היה קצוץ, זה היה מוגדר. זה הריבית שאני משלם לך תמורת הכסף, אז הריבית תוצאה זה היה חוזר. במקרה הזה של המשכנתא, זה גם לא היה מוגדר. אני לקחתי הלוואה, תוך כדי אתה נהנית מהשדה, לא הגדרנו מראש שזה הריבית שאני משלם לך על ההלוואה, אז אם זו הסברה, אז גם פה ההכנה במשכנתא לא קצלה, לא הגדרנו מראש שזה הריבית שאני משלם לך, ואז זה יהיה אבק ריבית וזה לא חוזר. או דילמה, אולי ההיגיון במקרה של נבלה זה ככה. הטעם זביני, שם סך הכל מה היה? נבלה רצתה לקנות את השדה מהקרוב משפחה. היה צעד שהוא יכל לחזור בו. אבל לא היה הלוואה פה. אנחנו אומרים, אחר הוא יכול לחזור בו, אז זה צעד אחד בריבית. יכול להיות שעוד יום, יומיים, שנה, שנתיים, הוא יחזיר את הכסף, יקבל את השדה חזרה. ממילא, למה נהנית מהפירות? זה ריבית. אבל זה לא מקרה של הלוואה. אתה לא יכול להשוות את זה להלוואה. אבל היא קנתה את השדה. זה שהוא יכול להחזיר את הכסף לא משנה את המציאות שהיא קנתה.
למה היא לקחה את השדה?
היא קנתה את זה. היא רצתה שזה יהיה שלה. היא לא תכננה לתת לו את האופציה לחזור בו. הוא אמר בזמן המכר... זכותה ליהנות מהפירות, זה השדה שלה. אז מה? אנחנו אמרנו במקרה של נבלה, שמאחר והיא נענה לו אופציה להחזור... האישה נבלה מכרה את השדה לקרוב משפחה שלה. הוא אמר, אני רוצה שיהיה לי אופציה לקנות את זה חזרה. השליח אמר לו, אין בעיה, אתם משפוחה. כשהוא אמר, אין בעיה, אתם משפוחה, אנחנו אומרים, זאת אומרת שעל דעת זה הוא מכר את זה. ברגע שהיה לו אופציה לקנות חזרה, אז אנחנו מבחינה הלכתית לא מסתכלים על זה כמחר, אלא כהלוואה. כי הרי תמיד יש לו את האופציה לקחת את השדה חזרה. אז ממילא כל השנים שהיא נהנתה מהשדה הזה, אנחנו אומרים, היא נהנתה ריבית, כי אחרי 10 שנים הרי הוא החזיר לה את הכסף. הוא החזיר את הכסף, לקח חזרה את השדה. אז אשמח מה היא נהנתה מהשדה? אז אנחנו מבחינה הלכתית מסתכלים על זה כהלוואה. אבל אולי שם הסיבה שזה מותר, או הסיבה שזה לא ריבית קצוצה, אלא אבק ריבית, זה כי הרי טכנית היא קנתה את השדה. זה שהיא נהנה לו אופציה לקנות חזרה, אבל למה היא היה פה מחר? אז זה לא ריבית אורייתא, את לא יכול לומר שזה ריבית קצוצה. אבל האחר במקרה של משכנתא, הלוואה, הרי מה מדובר במקרה של משכנתא? אני לא מכרתי לך את השדה, אני לקחתי הלוואה, ואתה נהנה מהשדה תמורת זה. אז אולי פה, למרות ששם, במקרה של נבלה, רבא בר אבונא פסק, שאני לא צריך להחזיר, הבית דין לא יקרוץ, זה רק אבק ריבית, רק ריבית רבנן, אבל אולי פה, שזה יותר ברור שפה זה הלוואה, אולי פה זה כן ריבית קצוצה וזה כן יצא בדיינים. אלה היו שני הצדדים של הבעיה. האם אני אומר שהסיבה ששם זה אבק ריבית, זה כי שם זה לא היה מוגדר, לא הגדרנו מראש על דעת זה אנחנו נותנים את זה, ואז גם פה במשכנתא זה לא מוגדר, או האם הסיבה ששם במקרה של נבלה זה אבק ריבית, זה כי שם סך הכל היה מחר. זה שהמחר חזר, אז אנחנו מבחינה הלכתית מסתכלים על זה כהלוואה. אבל טכנית היה פה מחר. במקרה של משכנתא זה הלוואה, ואז אולי זה כן ריבית קצוצה וזה יצא בדיינים. אז זו הייתה השאלה של הבעיה. עונה לו רבא, אמר לי, הוא אומר לו, התמתי ממאי משום דלא קצלי. הוא עונה לו כמו הצד הראשון שלו, הסיבה שאצל נבלה זה לא ריבית, זה לא בגלל שזה היה מחר, אלא בגלל שלא הגדירו מראש, אני אענה מהשדה שלך, אתה תהנה מהכסף שלי, ותוך כדי אני אענה מהפירות שלך. לא הגדירו שזה הריבית, וממילא החנמי, גם במקרה של משכנתא, לא קצלי, לא הגדרנו מראש, שזה ההנאה שיהיה לי, ובגלל זה, זה סך הכל אבק ריבית, זה לא ריבית אורייתא. ברור? אוקיי. Okay. עכשיו, אנחנו כל הזמן בנינו על הפסיקה של רבא בר אבונה. שרבא בר אבונה אמר שזה סך הכל אבק ריבית, ואנחנו לא נגבה את הפירות חזרה כי זה אבק ריבית. אמר רב פאפי, עבד רבינה עובדה, רבינה פסק הלכה למעשה, במקרה בדיוק כמו נבלה, וחשי ואפיק פרי. והוא חישב והכרח אותו לשלם חזרה את הפירות. הוא פסק לגמרי ההפך, דלא כרבא בר אבונה. הוא פסק נגד רבא בר אבונה. אז כל המבנה שהיה לנו פה, הדיון של אביי ורבא, זה כמו רבא בר אבונה. רבינה לא פסק כמו רבא בר אבונה. מבחינה הלכתית מה נעשה? אז רבינה הוא בטרה. אז הלכה צריכה להיות כמו רבינה. כן? מבחינת המתמטיקה ההלכתית בסוגיה, רבינה הוא הדור האחרון שישנו פה, ורבינה פה פסק שאתה צריך להחזיר גם את הפירות במקרה כזה, זה כן ריבית קצוצה. על מקרה שבן אדם מחר והיה לו אופציה להחזיר את הכסף, והוא החזיר את הכסף,
הוא אמרו שזה אבק ריבית.
נכון, אז הוא חולק. הוא אומר, זה לא אבק ריבית. טוב, עכשיו אנחנו נתמקד בסוגיה של משכנתה. אמר מר ברי דרב יוסף משמי דרבה, המשכנתה באטרה דמסלקי, יש מקום שהמנהג היה שמתי שיש לך את הכסף, אתה יכול לתת את הכסף, והוא צריך להחזיר לך את השדה. אבל המלווה, כל עוד שהשדה היה אצלו, הוא היה נהנה מהפירות. אכל שיוזו זה מסלקין עלי. אם הוא אכל כמו הכסף שהוא הרי נתן בהלוואה, אז אנחנו מסלקים אותו מהשדה, כי הוא אומר, תשמע, אתה רצית ליהנות ריבית מהפירות. אני אומר, זה לא ריבית. אתה קיבלת את הכסף חזרה, וממילא תחזיר לי את השדה. אכל תפי, אם המלווה אכל יותר פירות מסכום ההלוואה, לא מפקינן מיני, אנחנו לא נכריח אותו להחזיר חזרה את הכסף, למרות שהוא עבר לי סור ריבית, אבל זה אבק ריבית. עכשיו, שימו לב, אז מר ברי דרב יוסף מצטט את רבה, וזה נראה שהוא הולך נגד רב פאפי, נגד רבינה. כי הוא אומר שבמקרה שמשכנת אתה נהנה, אתה נהנה זה לא ריבית קצוצה, זה אבק ריבית. ופה זה הלוואה, זה הכי ברור שיש. אתה לקח את הלוואה והוא נהנה מהפירות. ולא מחשבינן משטרה לשטרה. בוא נאמר, אני לקחתי שני הלוואות, כן? הלוואה הראשונה לקחתי 100,000 שקל ואני חייב אותה. אחר כך לקחתי הלוואה שנייה 100,000 שקל, ועל ההלוואה השנייה אתה לקחת ממני את הבניין שיש לי. בסדר? הבניין שיש לי הוא המשכון על ההלוואה השנייה. אתה בינתיים נהנה את הפירות. לקחת שכר דירה מכל הדיירים, כל חודש קיבלת 10,000 שקל, אחרי שנה כבר קיבלת 120,000 שקל. אז אמרנו, אני יכול לומר לך, תשמע, זה לא ריבית. אני יודע שאתה רצית שזה יהיה הריבית, אבל זה החוב שהייתי חייב לך. זה ה-100,000 שקל. האם אני יכול לומר לך, זה גם 20,000 מהחוב הראשון. הרי הבניין לא היה משכון על החוב הראשון. הבניין היה משכון, משכנתה, על החוב השני, נכון? אתה גבית מספיק גם על... הם לא קבעו מראש, הוא תכנן לקחת את זה כריבית. אנחנו אומרים, למרות שזה לא ריבית קצוצה, אבל אני כן יכול להכריח אותך לקבל את זה תמועת החוב. אני יכול לומר לך, תשמע, קיבלת את החוב, תחזיר לי את המשכנתה. זה היה הדין הראשון פה. עכשיו, למה אני לא יכול להחשיב את זה גם על החוב השני? כי הרי זה לא ריבית קצוצה, זה לא ריבית תאורייתא. אז אני לא יכול להוציא את ה-120,000 ממך, נכון? אם אני הייתי לוקח אותך לבטין, לא הייתי יכול להכריח אותך להחזיר לי את ה-120. אז תמורת ה-100,000 שבהלוואה הראשונה, אני אומר לך פשוט מאוד, זו הלוואה, קיבלת את הכסף. תמורת ההלוואה השנייה, אני בעצם צריך להוציא את ה-20 מההלוואה השנייה, ולומר לך, הנה תשלום על ההלוואה הראשונה. אני לא יכול להוציא ממך את ה-20, כי זה אבק ריבית. ממילא אני גם לא יכול להכרח אותך לקבל את זה כתשלומים על הראשונה, ואני לא יכול לתבוע את זה ממך. גמרנו. אתה, האדם עשה איסור, הוא קיבל את המעשרים. ובדיית מי, אם השדה של המשכנתא הייתה שייכת של יתומים, אכל שיעור זו זה מסלקין עלי. אם הוא אכל את הכמות שהיתומים נחו כהלוואה, נעיף אותו מהשדה. אבל אכל תווי, מתקינן מיני. אם הוא אכל יותר מהשיעור של ההלוואה, כן נוציא את זה ממנו. אנחנו אמרנו שזה סך כל אבק ריבית, אני לא יכול להוציא את זה, כי זה לא ריבית דאורייתא. אבל פה יש דין אחר. בגלל שהבטין עומדים כמו ההורים של היתומים, הבטין אומרים, תשמע, לא מחלנו לך. מי הרשה לך? היית צריך להחזיר לנו את השדה מיד כשגמרת את החוב. כן? אז זה כאילו אתה באת לשדה שלנו. אתה באת וגזלת מאיתנו. אדם רגיל, אנחנו אומרים, הוא נתן לו את המשכנתא, בעצם הוא מחל כל זמן שהוא אכל מהמשכנתא. בסדר. אז בעיה שלך, אתה מחלת, השארת את המשכנתא אצלו. אבל יתומים, אנחנו אומרים, בית דין עומדים במקום ההורים, בית דין אומרים, תשמע, היתומים לקחו לך 100,000, אחרי 10 חודשים שלקחת שכר דירה, קיבלת את ה-100,000, היית חייב להחזיר לנו את הבניין. לא החזרת, אנחנו הבית דין לא מוכלים, אנחנו לא לובי רגיל, אנחנו בית דין, אנחנו החיים. ממילא לא מחלנו לך על השני חודשים, השני חודשים הם גזל אצלך, הם לא דין של אבק ריבית. בהלוואה רגילה ומשכנתה, אני אומר, זה אבק ריבית, אתה מחלת, אתה נכנסת לתנאים כאלה, אתה מחלת. זה לא בסדר, זה איסור דרבנן, אבל מחלת. כן? יתומים, אנחנו אומרים, אין להם מחילה. מי עומד במקומם? הבטין. הבטין אומר, לא מחלנו, אתה גזלת אותנו, על גזל, זה נתבע אותך, אתה צריך להחזיר את זה. וממילא גם כן, מחשבינן משטרה לשטרה. אם יש שני הלוואות, אנחנו גם יכולים להעביר את הכסף מהלוואה להלוואה, כי הכסף הוא שלהם. אז ביתומים הבית דין טוען, אנחנו במקומם, ברגע שסיימת את החוב אחרי 10 חודשים, סיימת את 100,000, היית צריך להחזיר לנו. לא החזרת, הכסף הוא גזל. באדם רגיל, אני אומר, זה ריבית, אתה הסכמת לתנאי ריבית, עשית איסור, זה ריבית הרבנן, אבל אתה מחלת. אמר רמשי, השתא דאמרת, אכל תפי לא מפקינן מיני, אכל שיעור זוזי נמי, לא מסלקינן לי בלא זוזי. גם אם הוא אכל את השיעור של הכסף של המאות, כן? אז אנחנו גם כן לא נוכל להעיף אותו מהשדה, בלי לשלם לו את ההלוואה. מה איתה, מה? סולוקה בלא זוזי, אפוקה מיני. כשאתה אומר לו, תשמע, אתה נהנית מהשדה שלי שנה שלמה, אתה נהנית מהבניין שלי, קיבלת 120,000, מה אני בעצם אומר לו? אני אומר לו, קח את זה במקום, רבשי חולק על היסוד שאמרנו קודם. מה אני אומר לו? קח את זה במקום החוב שאני חייב לך. אז מה אני עושה בפועל? אני אומר לו, חבוב, אכלת לי ריבית, יש לך איסור, תחזיר לי את הריבית. אתה לא מחזיר לי, בסדר, זה תמורת החוב. האם אני יכול לומר את המשפט הראשוני הזה, אכלת ריבית שלי, תחזיר לי? אני לא יכול, כי זה לא ריבית אורייתא. הרי אמרנו זה אבק ריבית. ממילא אם זה אבק ריבית, אני לא יכול לתבוע את זה ממנו. אם אני לא יכול לתבוע את זה ממנו, אני גם לא יכול להכריח אותו ולומר לו, זה במקום החוב. חבל שעכשיו חולק על היסוד שאמרנו קודם. והווה אבק ריבית, ואבק ריבית אינה יצא בדיינים. בגלל שזה אבק ריבית, אני לא יכול להחזיר את זה, וממילא רבשי עכשיו פוסק, אני לקחתי הלוואה של 100,000, נתתי לו בניין, כל חודש הוא קיבל שכר דירה 10,000 שקל. שנה שמה הוא קיבל 120,000, יש לי בעיה, הוא קיבל ריבית רבנן, שילמתי לו ריבית רבנן, אני עדיין מחויב לשלם את הקרן, את 100,000 שלקחתי בהלוואה, כי זה לא ריבית אורייתא. זה ריבית רבנן, אני לא יכול לזקוף את זה נגד החוב. עבד רב אשי עובדה, רב אשי פסק הלכה למעשה, ביתומים קטנים, היו יתומים קטנים, לאבא שלהם היה שדה, אבא שלהם נתן את השדה כמשכנתה, והוא פסק כגדולים, והרי הוא פסק בגדולים, שאתה לא יכול לתבוע את זה, כי הרי זה אבק ריבית. אז אפילו ביתומים, שאנחנו מנסים לתת להם משהו יותר כוח, רב אשי אמר, הרי זה אבק ריבית, אבק ריבית אתה לא יכול לתבוע ממנו, אם אתה לא יכול לתבוע את זה ממנו, אתה גם לא יכול להשתמש את זה נגד החוב, אתה תקוע, אתה צריך לשלם את החוב. והוא פסק את זה לא רק לגדולים ככה, הוא פסק את זה גם ליתומים ככה, הוא אמר, אין לי מנוס, מה אני אעשה? זה ריבית רבנן. אם זה ריבית רבנן, אין לבית עם כוח להוציא את זה ממנו.
זה כאילו נגד הקודם.
זה נגד הקודם, נכון?
הוא אמר שיתומים, כאילו בית עם
הקודם. נכון, נכון. זה נגד מר ברי דרב יוסף משמי דרבה. רבשי עכשיו חולק, שוב, מי הוא הבטרה? רבשי. רבשי הוא הדור האחרון, אז למרות שזה שיטת רבשי, זה לא הסתם הדגמרה, בינתיים, מבחינת מתמטיקה הלכתית בסוגיה, ההלכה תהיה כמו רבשי. זה ריבית רבנן, אתה לא יכול לעשות כלום. רב עכשיו ילמד אותנו עוד דבר בנוגע לריבית, למשכנתא. אמר רבה ברי דרב יוסף משמי דרבה. היי משכנתא באטרא דמסלקה. ישנו משכון, משכנתא, כאילו קרקע שניתנה כמשכון, והמנהג באותו מקום, באטרא, במקום דמסלקה, שהוא יכול לבוא באמצע זמן ההלוואה, הם קבעו שהוא לוקח הלוואה לעשר שנים, בעשר שנים הוא נהנה מהשדה, השדה אצלו, אבל אם זה אטרא דמסלקה, מקום שהמנהג היה שהוא יכול לבוא אחרי שנה ולסלק אותו מהשדה, לתת לו את הכסף, לא נחול אלא בנחייתא. המלווה שאוכל את הפירות, שהוא לא יאכל את זה אלא בנחייתא, במצב שהוא מנקה מהחוב את הסכום לכל שנה שהוא אוכל. כן? למה? כי אם אתה לא מוריד מהחוב, אז יצא שהוא נהנה מאבק ריבית. אם הוא מנקה מהחוב, אז הוא לא נהנה מאבק ריבית, כן? הוא אומר עצה פשוטה. אנחנו צריכים להסביר עוד פרט בעצה עוד רגע.
זה משלם לפירות, כן?
או, כן. אלא מה? אבל, אז למה שבן אדם ירצה לעשות את זה? רבא ברי דרב יוסף ציטט את רבא. אם אתה לקחת משכנתא, והוא בכל רגע יכול לבוא ולהחזיר את הכסף, אז המנהג היה, אם הוא יכול להחזיר את הכסף בכל רגע, אתה יכול ליהנות מהפירות. אבל הרי אמרנו בעמוד א' שאם אתה נהנה מהפירות זה או ריבית קצוצה או אבק ריבית, אנחנו די אמרנו שזה אבק ריבית, אז איך אתה עושה את זה? אז הוא נתן היצע כזו, תסכם איתו על כל שנה שאני אוכל את הפירות, בוא נאמר הפירות הם בשווי 1,000 שקל, אני אשלם לך על כל שנה 800 שקל. נקבע סכום, הפירות שווים יותר, זה לא אסור, כי אני קונה בזול את הזכות לאכול את הפירות לכל שנה, זה אני יכול לעשות. אז זו דרך שאני יכול ליהנות מהפירות, אני אקבל את הריבית שלי, כן? אבל שילמתי על זה, זה לא אבק ריבית. וצובה ברמנן, אפילו בנחייתא לא לאכול. אם הבן אדם, המלווה, הבן אדם שמקבל את המשכנתא, הוא תמיד חכם, אז שהוא לא יעשה את הקונצים האלה. כי תמיד חכם צריך לעשות דברים בצורה שנראית טובה, ולא לתת להמרץ עם אפשרות לומר, הוא עושה גם אני יכול לעשות. הוא צריך להיזהר עוד יותר איך הוא עושה דברים. אז הגמרא אומרת, אז רגע, איזה רווח, איך יש דרך נקייה שהוא כן יוכל לעשות את זה, אלא במה היא נאכול? איך הוא כן יכול ליהנות ולאכול מהפירות ולקבל משכנתא כזו? עונה הגמרא, בקיצות, אם הוא אומר, הגמרא תסביר מה זה קיצות עוד רגע, יש מחלוקת עוד רגע, אם הוא מגדיר בקצבה, שככה כמות זמן מותר לו לאכול את הפירות. טוב, הניחה, אנחנו נגמר לנו הזמן, אנחנו נצטרך להציל פה שוב, אלא במה היא נאכול. אתם רוצים